בעצם אתמול למחלוקת תנאים לגבי קורבנות הנזיר שנטמע, איזה קורבנות הם חיוניים. ראינו דעה אחת שאומרת שיטת רבי אליעזר, שגם בלי הבאת קורבנות הוא כבר יכול להתגלח. ראינו שיטה שנייה, שיטת חכמים, שצריך קורבן חטאת, ובלי קורבן חטאת הוא לא יכול לגלח. ושיטה שלישית, שיטת רבי ישמעאל, שצריך גם את קורבן האשם. אבל קורבן עולה לכל הדעות הוא לא מעכב. מנתנה, דף י"ט למעלה. מנתנה להד תנו רבנן, ישנה ברייתא. אישה נדרה בנזיר ונטמעה, ואחר כך הפר לבעלה את כל הנזירות. למרות זאת, היא צריכה להביא חטאת עוף, בגלל שהיא נטמעה, היא צריכה להביא חטאת עוף, אבל היא לא צריכה להביא, אינה מביאה עולת עוף. בדרך כלל נזיר שנטמע, מביא שני ציפורים, אחד חטאת ואחד עולה, ועוד כבש אשם. ופה יש מקרה מיוחד, במקום להביא שני ציפורים, היא מביאה רק ציפור אחת, רק ציפור לחטאת, ולא מביאה ציפור לעולה. למה לא צריך את העולה? המאבחיסדא, זה שיטת רבי ישמעאל. רבי ישמעאל הוא סובר שחייבים להביא את החטאת וחייבים להביא את האשם. הדבר היחידי שהוא לא מעכב זה העולה. אז לכן היא לא צריכה להביא עולה. אמרת הגמרא, רגע, למה? מה היא כסבר? היא כסבר בעל מעקר עקר. אם תאמר שכשהבעל מפר לה את הנזירות, הוא כאילו עוקר את הנזירות ומפריע. אז בעצם מתברר שהיא מעולם לא הייתה נזירה. אז היא גם לא צריכה להביא חטאת העוף. חטאת העוף למה היא לא לייתה? למה היא צריכה להביא בכלל קורבנות? היא לא הייתה נזירה מעולם, אז היא נטמעה, אז ספיים נטמעה. והיא כסבר, אם אתה אומר שהבעל הוא מגז גאי, זאת אומרת מכאן ולאבא, הוא מפר את הנזירות מכאן וקדימה, אז היא צריכה להביא גם עולת העוף. למה לא? עולת העוף נמי להיתה. לעולם, אומרת הגמרא, כסבר בעל מעקר עקר. הבעל עוקר את הנזירות מיסודה ומשורשה, לפי ההבנה הזאת. ומצד האמת, היא לא צריכה להביא לא חטאת העוף ולא עולת העוף ולא כלום, כי לא הייתה נזירה. אלא שרבי ישמעאל סובר כרבי אלעזר הכפר. ראינו את רבי אלעזר הכפר הזה בכמה הזדמנויות כבר. תני רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, מה תמוד לומר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש? כך נאמר על הנזיר, באיזה נפש חטא זה? הרי נזיר ממה הוא חטא? אלא שצייר עצמו מן היין. קל וחומר, ומה זה שלא צייר את עצמו מן היין, אלא מן היין נקרא חוטא, המצייר את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. אז אם כן, האישה הזאת, למרות שהבעל עקר לה את הנזירות מיסודה, אבל סוף סוף היא ציירה את עצמה מן היין תקופה מסוימת. ועל העובדה שהיא ציירה את עצמה מן היין תקופה מסוימת, יצא להביא קורבן חטאת. הגמרא, רגע, אבל הפסוק הזה מדבר בנזיר טמא כתיב. וענן אפילו נזיר טהור כאמרינן. אתה רוצה לטעון שגם נזיר טהור צריך להביא קורבן חטאת? כסבר, רבי אלעזר הכפר, נזיר טהור נמי נקרא חוטא. אז למה הפסוק הזה מופיע בפרשת נזיר טמא? היינו טעם הלכתי בנזיר טמא, כי נזיר טמא יותר גרוע, הוא שנה בחטא. לא רק שהוא צייר את עצמו מן היין, הוא גם לא עמד באחריות שלו בתור נזיר, והוא גם טמא. אז לפי זה, האישה, יש פה דין מיוחד. יש פה אישה, לפי ההבנה הזאת, שכאילו לא הייתה נזירה מאז ומעולם, אבל בכל זאת היא מביאה קורבן, כי היא ציירה את עצמה מן היין, זה חידוש גדול. יצא ונכנס, עולים לו מן המניין.
אז אין לו רבי אלעזר הכפר, שום נפקא מינה בין נזיר טהור לטמא, ולכאורה הוא לא יודע להסביר למה כתוב את שניהם.
בנקודה הזאת, בנקודה הזאת של הבאת הקורבן החטאת, כן. אם אדם היה, ראינו במשנה בדף ט"ז עמוד ב', המשנה אמרה ככה, אדם היה, קיבל עליו נזירות כשהוא בבית הקברות, אז ימי הנזירות עוד לא מתחילים לספור לו. יצא ונכנס, אם הוא יצא מהבית קברות ונכנס, עולים לו ימים מן המניין. על הביטוי יצא ונכנס, הגמרא קצת מתעכבת. מה זה יצא ונכנס? קטני עולים לו מניין, בגלל שהוא יצא מיד חל עליו נזירות, הרי הוא עדיין תמה. אלא מסביר שמואל, צריך להוסיף למשנה תוספת, כגון שיצא, הוא יצא מהבית כברו, והיזה, היזה ביום השלישי, ושנה ביום השביעי, עבר תהליך של התארות פרה אדומה, אפר פרה אדומה, וטבל ביום השביעי, אז ביום השביעי עכשיו, הרי שהוא סיים לטבול, הנה אפשר להתחיל ימי נזירות חדשים. ולמה כתוב נכנס? מה, רק אם הוא נכנס, עולים לו מן המניין? ואם הוא לא נכנס, לא עולה מן המניין? לא, ברור שלא, לא מבעיה כמה. לא מבעיה יצא, לא רק אם הוא יצא מהבית כברות ונתהר, שעכשיו אחרי שהוא סיים את התארה, הוא יכול להתחיל לספור ימי נזירות, אלא אפילו אם הוא באותו יום נכנס, הכמה שעות או הכמה ימים שבהם הוא היה בתארה, כבר מתחיל לספור. אחר כך הוא יתאמה, זה נעצר. אבל מה שהתחיל לספור, סופרים. אפילו נכנס, עולים לו מן המניין. אמור לי לרב קנה ורב אסי לרב. הוא רואה פה, שמואל הסביר כל כך יפה את המשנה. מה הייתה מנפר שטלן? למה אתה לא כמו שמואל? למה אתה לא מסביר לנו את המשנויות ככה? זה לא צודק, זה אצלהם יותר טוב. אצל התלמידים של שמואל, מה איתנו? כאלן מילי. אמר לו, אמין הדיל מה לא צריך אותו? אני חשבתי שאתם מבינים הכל לבד, לכן לא הסברתי לכם. רבי אליעזר במשנה חולק. רבי אליעזר אומר, לא בו ביום, אלא ימים ראשונים, פלוס שיהיו ימים. שיטת רבי אליעזר, כתוב בימים, וזאת אומרת שרק אם יש מספר ימים, רק אז יש לנו דין של טהרה. ימי נזירות של טהרה שאפשר חל עליהם ביטול וכדומה. אז צריך לפחות, אין דבר כזה לספור יום אחד או משהו כזה בטהרה, חייבים להיות שיהיה לפחות יומיים של טהרה כדי שנתחיל לספור אותם, כי צריך שיהיו ימים ראשונים, כך שיטתו. ואם למשל אדם נטמע ולפני שעבור עליו יומיים של טהרה, הוא לא יצטרך להבין קורבן תאומה, כי זה לא נחשזה לו כלום.
אצלו זה לא מתחיל כל הסיפור הזה של האישה שנדרה בנזיר, כי זה יכול להיות רק באותו יום, לא?
לא, לא הבנתי. היא נדרה כבר, היא הייתה כמה ימים.
רק שמע את זה.
רבי אליעזר אומר, לא בו ביום, שנאמר, והימים הראשונים יפלו, צריך שיהיו כמה ימים של טהרה, ורק אחרי שכמה ימים של טהרה, יש דין נזיר שנטמע. אין דין נזיר של תנטמע על פחות מיומיים. אמר אולי, לא אמר רבי אליעזר, אלא בתמה שנזר. כל מה שהוא מדבר, זה אדם, זה לא נזיר שנטמע, אלא מישהו שמתחילת נזירותו היה תמה. אבל אם זה נזיר טהור שנטמע, אז אפילו אם היה יום אחד בטהרה ונטמע, הוא מביא קורבן תומה, סותר את הנזירות שלו, וצריך להביא קורבן תומה. אמר רבא, מהי טעמו של רבי אליעזר? כמו שמסביר אולה, אז למה, מה הסברה, שמה המקור לדבר הזה? אמר קרא, כי תמה נזרו, משום דבטומה נזר. זאת אומרת, רק נזיר כזה, שמתחילתו היה תמה, אז צריך שלפחות יהיה לו יומיים בטהרה, כדי שנחשיב, כדי שנתחיל את התהליך הזה של קורבן תומה וכו'. הייתי ביה ביה. אדם, יש פה ברייתא קצת ארוכה ובסופה קושייה. כתוב, אם אדם אומר, הרי אני נזיר 100 יום, קיבל על עצמו להיות נזיר 100 ימים, והוא נטמע על ההתחלה. על היום הראשון, כבר לא הצליח. יכול, יהיה סותר, אולי שהיום כבר יתפרק לו. תמוד לומר, והימים הראשונים יפלו. מתי אנחנו סותרים תומעה, סותרים נזירות בגלל תומעה? רק אם כבר התחילה איזה נזירות, שיש לו איזה יומיים לפחות, אז הולך לבית המתגלח, מביא קורבן. אבל אם על ההתחלה הוא נטמע, אנחנו לא נגיד לו עכשיו, טוב, לך לבית המקדש, תביא קורבן תומעה. הוא עוד לא התחיל בכלל. תתחיל עוד פעם. עד שיהיו לו ימים ראשונים. וזה לא ראשונים, הוא לא התחיל בכלל כלום, אז אנחנו לא נותנים לו כל הדיני קורבן תומעה. ואם הפוך, אם הוא קיבל על עצמו 100 ימים, וביום המאה, ביום האחרון אחרון, הוא נטמע, בסוף המאה. יכול יהיה סותר, תמוד לומר, והימים הראשונים יפלו, בכלל דייק האחרונים, וזה אין לו אחרונים. הנזיר הזה אין לו ימים אחרונים, אלא הוא קיבל את עשה את הכל. אז לכן אין לו דין סתירה. ואם נטמע ביום החסר אחת, זאת אומרת אם הוא נטמע ביום ה-99, יכול לא יהיה סותר, זאת אומרת דברים הראשונים יפלו מכל דיק האחרונים. יש לו ראשונים ויש לו אחרונים. אדם הזה יש לו עוד יומיים עד סוף הנזירות, וכיוון שכך, אז הנה נתבטלה הנזירות, הוא נטמע, יש לו צריך להביא קורבן תומה, את הכל. ולכאורה לא מדובר פה על תמי שנזר. לא מדובר פה על אדם שהיה תמי מתחילת העולם. כי מה מדובר פה? תני שהוא נזיר מאה והוא נטמע בתחילת מאה. זאת אומרת שהוא לא היה נזיר מהרגע הראשון. הוא התחיל להיות נזיר טהור ואז נפלה עליו תומה. ובכל זאת קטני, למרות זאת כתוב, עד שיהיו לו ימים ראשונים. זאת אומרת, אתה רואה שלפי רבי אליעזר צריך שיהיה ימים ראשונים לא רק בנזיר שהיה טמא מתחילתו, אלא גם נזיר טהור שנטמע צריך שיהיה לו איזה התחלה של איזה יומיים, ורק אז אם הוא נטמע יש לו דיני קורבן טומאה טיובתא. אז אם כן הוכחנו לא כעולה, בניגוד לעולה, אנחנו מוכיחים שלפי רבי אליעזר יש לנו דין שיהיו יומיים של טהרה בין בנזיר שנטמע מתחילתו, בין בנזיר שהתחיל את יותר ואחרי זה נטמע, צריך שיהיה יומיים של טהרה כדי שנתחיל להכיל, אם הוא נטמע, להכיל את כל המנגנון הזה של תגלחת וקורבן טומאה וכל הדינים אלו של נזיר שטמא. צריך שיהיה פה איזו התחלה של נזירות של יומיים לפחות. יכול להיות. זה נקרא תומת תהום. אנחנו נעסוק בזה.
כן, אבל הוא לא יודע.
אנחנו מדברים כשהוא...
אין איזה אינדיקציה, כן? איזה נגע לקיר. נכון.
זה באמת נכון. זה נקרא תומת תהום. אמר לרב פאפה לאביי, אנחנו רואים אם כן שצריך שיהיו לו ימים כדי שיחול דיני קורבן תומה, צריך שיהיה יומיים לפחות של טהרה. מה הכוונה יומיים? דנפק חד ומתחיל אינטרי, זאת אומרת האם צריך לפי שאנחנו צריכים ימים, אנחנו צריכים שיתחיל היום השני, בתחילת היום השני, זאת אומרת מספיק ליום וקצת, עוד אילמה נפקין טרי ומתחין תלתו. היה כוונה צריך יומיים שלמים בתארה, ואז אם ביום השלישי הוא נטמע. לא עבא בידי. לא ידע הבאי. מה הוא עשה? אתה שאל אל רב, שאל את רב. אמר לו, יפלו כתיב. כתוב בפסוק, יפלו. אז לפי הרב פרש הכוונה יפלו, צריך שיהיו יומיים שיפלו. ככה המפרש מסביר. אבל, תודה רבה. אבל הוא, הראש אומר... לא, הראש אומר בדיוק הפוך, יפלו נפילה כל דו, אפילו יום אחד שיפול. אז יש פה מחלוקת בין המפרש לבין ראש, מה אביי פשט ל... מה רב הפשט לאביי. אחד אומר יפלו, צריך שני ימים מלאים, הראש אומר בדיוק הפוך, הראש אומר, משהו שיפול.
הרב, זה מקביל לשאלה אם קצת היום ככולו או לא.
דומה,
דומה. אבל אמרנו שהוא לא, בנזיר לא מקצת היום ככולו, לא אומרים את זה.
זאת השאלה, אם יש פה את הדין.
אז לכן אולי אתה רואה שיפלו זה שלמים, מלאים.
כמו המפרש.
כן.
והיא צריך למכתב ימים, והיא צריך למכתב יפלו. היא כתב אחמן הימים ולא כתב יפלו, אבא מן עדן לפקין תרי ועלים תלתה, שצריך שיהיה יומיים מלאים בתארה, ואם ביום השלישי הוא נטמע, אז מתחילים עליו כל דיני קורבן תומה וכו'. כתב אחמן היפלו שלא צריך. אפילו עבר יום וקצת, כבר יש את הדין הזה. והיא כתב יפלו ולא כתב ימים, אבא מינה אפילו חד. כתב רחמנה ימים, שלא יום אחד, באותו יום הוא נזר, ובאותו יום התחיל את התארה, ובאותו יום הוא נטמע. במקרה כזה הוא לא יביא קורבן תומה. כל זה, אנחנו עומדים לפי שיטת רבי אליעזר, שבשביל להכיל דיני קורבן תומה, תומעה וכל המנגנון של נזיר תמה, צריך שיהיו לי לפחות יומיים או יום וקצת של טהרה. אנחנו עוברים לדין נוסף. חכמים גזרו תומעה על חוץ לארץ. חוץ לארץ זה מקום תמה. גזרו חכמים שכל האדמה של חוץ לארץ וכל האוויר, הכל תמה שם. ממילא, אם הכל תמה, אז אי אפשר להיות נזיר בחוץ לארץ. כי אתה כל הזמן במציאות תמה. ולכן על זה דנו בית שמאי ובית הלל. אדם נזר נזירויות הרבה. נזר כל מיני נזירויות, השלים את כל הנזירות שלו, אבל הבעיה הייתה שזה היה בחוץ לארץ. והוא בא, עשה עלייה, בא לארץ ישראל. בית שמאי אומרים, בתור תקנת חכמים, כיוון שמדאורייתא אמנם יצאת ידי חובה, מדאורייתא היית טהור, אבל כיוון שחכמים גזרו גזרה שחוץ לארץ זה מקום טמא, אנחנו עושים לך איזה מין כנס כזה, איזה מין תקנה, שעכשיו כשבאת לארץ אתה צריך לעשות עוד נזירות, עוד 30 יום נזירות. זה שיטת בית שמאי. בית הלל אומרים לא, כל מה שנזרת בחוץ לארץ, אפס, הכל נמחק. אתה צריך להתחיל לעשות את כל הנזירויות שלך מההתחלה. חוץ לארץ זה מקום טמא, כל הנזירות שלך לא התחילה בכלל. מה? זה לא גיור, למה?
נזור
לחומה. כן, ארץ ישראל, תגיד הפוך, תגיד שהם היו ציונים מתלהבים, והם אמרו שכל מה ש... כל מה שבחוץ לארץ שווה כלום. בית הלל אומרים, נזיר בתחילה. מההתחלה צריך להתחיל את כל הנזירות. מעשה? מעשה באלני המלכה. אלני המלכה הלך בנה על המלחמה. אמרה, אם יבוא בני מן המלחמה בשלום, אני נזירה 7 שנים. באמת באה בנה מן המלחמה בשלום, והיא הייתה נזירה 7 שנים. אלא שכל זה היה בחוץ לארץ. היא הייתה מלכה בממלכה של באזור עיראק, סוריה. הייתה שם במלאכה והיא הייתה שם מלכה. בסוף 7 השנים היא עלתה לארץ. הורו הבית הלל שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות, כי כל 7 השנים האלו לא הועילו. טוב. עשתה 7 שנים והיא נטמעה. בסוף 7 השנים הייתה צריכה להוסיף עוד 7 מחדש, כי כשעושים תומה הכל נופל. אז הייתה צריכה עוד 7 שנים, נמצא שהייתה נזירה 21 שנה סך הכל. אמר רבי יהודה לא, זה לא הסיפור, היא הייתה נזירה רק 14 שנה. הגמרא מסבירה איך הגענו ל-14.
איך בעצם יוצא פה שחזל, כשהם גזרו תומה לארץ, הם מוקרים דבר דאורייתא.
יש כוח דעת חכמים לעקור דבר מן התורה.
יש להם כוח. הם לא היו אומרים להם...
כוחם של חכמים. כוחם של חכמים. תני רי שבית שמאי אומרים נזיר 30 יום, ובית הלל אומרים נזיר בתחילה. מה המחלוקת? למה באה כמפלגת? אולי שורש המחלוקת במה גדר התומעה של חוץ לארץ. בית שמאי סברי, תומת ארץ עמים היא תומה קלה. זה רק גושה, רק האדמה טמאה. אז זו תומה יחסית קלה. אז לכן גם הדין הוא יותר קל. ובית הלל סברי משום אווירה גזרו עליה, זה תומה חמורה מאוד, גם עצם זה שאתה באוויר של חוץ לארץ, גם אם לא נגעת באדמה, זאת אומרת גם אם אדם, אני יודע מה, נסע במכונית, הוא לא נגע באדמה, הוא היה על גשר, לא יודע מה, זה לא משנה, הוא נטמע, אבל זו תומה חמורה, וכמובן זו תומה חמורה, לכן גם אנחנו מחמירים פה בדיני נזיר, זה גמרא לא. לכול העלמה עיקר התומה של חוץ לארץ זה משום גושה, זה אדמה. אלא, הוויכוח הוא אחר. איך, מה אנחנו קונסים? אנחנו יש פה סוג של כנס, סוג של תקנת חכמים, כדי לחזק את דברי חכמים. מה היקף הכנס? בית שמאי סברי בסתם נזירות קנסין. הנזירות היא שתעשה סתם נזירות, וסתם נזירות זה 30 יום, תשלים 30. בית הלל סברי, כי קנסינן, בתחילת הנזירות, צריך להתחיל את כל הנזירות מההתחלה.
זה שנזר בחול.
כן, מה אתה עושה בחוץ לארץ לנזירות? אתה לא יודע שהכל פה תמה, זה לא נחשב, תחזור עוד פעם. לפי מי אמר רבי יהודה שהיא הייתה נזירה 14 שנה? איך הוא הגיע למספר 14? היא באה אלו. האם מדובר שהיא נטמעה? ועליבא דבית שמאי היה מקרה של 14? עוד אימא היא שלא נטמעה ועליבא דבית הלל. כלומר, אפשר להגיד שהיא עלתה לארץ ועשתה 30 יום נוספים כבית שמאי ונטמעה, ואז היא הייתה צריכה לעשות עוד פעם 7 שנים בגלל שהיא נטמעה. או שאולי היא לא נטמעה, ופשוט היא צריכה לעשות עוד פעם 7 שנים כדעת בית הלל. תשמע, עלתה לארץ ואורו בית הלל שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות. ועל זה מדבר רבי יהודה. ויסלגת איך מדובר שהיא נטמעת ועליבא דבית שמאי, אז לפי רבי יהודה, אולי צריך להגיד נזירה 14 יום, הייתה צריכה להגיד 14 יום ועוד 30 יום מבעלה. היית צריך להגיד ככה, עשית 7 שנים בחוץ לארץ, יפה מאוד, תוסיפי עכשיו חודש, ואז אם היא נטמעה, בסוף חודש צריכה להשלים. אבל, ולא כתוב במשנה 30 יום, תנא נמי אחי, רבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר דאמר קרא, זאת תורת הנזיר, התורה אמרה כי נטמע ביום אלות, תן לו תורת נזיר. אז אם כן, יש לנו ברייתא, שממנה משמע שהוא צריך לקבל על עצמו נזירות מלאה. רגע. ואיבדתי רגע. תורת הנזיר, ביום אלות התורה אמרה, נטמע ביום אלות, תן לו תורת נזיר. הלו, טעות שלי, שזה 30 יום. אבל רבי יהודה סובר ש-30 יום, אם אדם נטמע, הוא צריך לקבל 30 יום. ולא 7 שנים מההתחלה. ומזה שכתוב פה 14, סימן שהיא לא נטמעה, אבל לא מדובר שהיא נטמעת. רבי יהודה טוען שהיא לא נטמעה, אלא מה שקרה, פשוט נתנו לה עוד 7 שנים כמו בית הלל. כי אם זה היה מצד טומאה, אז היה מספיק 30 יום. אלא ודאי הנושא פה לא הייתה מצד שהיא נטמעה, אלא מצמו בית הלל, שמי שנזיר בחוץ לארץ צריך לעשות את כל הנזירות שלו עוד פעם מההתחלה. ופשוט רבי יהודה חולק על העובדות, הוא אומר שהיא לא נטמעה, יש לו ויכוח על העובדות. כן, הוא אומר שהיא לא נטמעה, אלא פשוט בית הלל נתנו לה לעשות עוד פעם נזירות מחדש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה עוד פעם.
לא משנה מתי מסיים את הנזירות. אני החלטתי בתור נער לעשות נזירות של שנה, נגיע לפה בגיל 80, נקבל על עצמי עוד פעם את הנזירות שלי.
הוא לא חייב בסוף לבוא, לא תלוי בזמן הקמת הקורבן. אין דבר כזה מה שעושים במתאר. מה, למה אתה לא עושים קורבן בסוף?
אז הנזירות לא מסתיימת.
לא, אני יכול להישאר.
אתה לא יכול לסיים נזירות, אבל אי אפשר לסיים נזירות בלי קורבן.
לא, שם זה חיוב או כאילו זה בהשעיה?
אי אפשר לסיים נזירות. נזירות נמשכת. כל עוד לא הבאת קורבן, הנזירות נמשכת. לכן בזמן הזה אי אפשר לקבל נזירות. זאת אומרת, מי שיקבל נזירות בזמן הזה לא יוכל לעצור אותה. הדבר היחידי שעוצר נזירות זה להביא קורבן. כך אומר הרמב״ם. בזמן הזה. כך אומר הרמב״ם. מי שהיו שתי קטעי עדים עידות אותו. יש ויכוח בין העדים, מה אמרת? אלו מעידים נזר שלהם. אנחנו שמענו אותך אומר שאתה מקבל עליך שתי נזירויות. ואלו מעידים, מה פתאום? שמענו אותך אומר שאתה מקבל 5 נזירויות. יש ויכוח בין העדים, מה בן אדם אומר. בית שמאי אומרים, יש פה ויכוח בין עדים, יש פה סתירה בין העדות הזאת לעדות הזאת. אז אין כאן שום עדות, אז הבן אדם מבחינתנו לא חייב שום נזירות. ובית הלל אומרים, יש הסכמה בין העדים על 2. שתי נזירויות כולם מסכימים שהוא חייב. יש בכלל 5-2, אז לפחות שיהיה נזיר 2. זה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל שמופיעה בעוד מקומות. האם עדים שסותרים אחד את השני אבל בעצם מסכימים על משהו, האם אנחנו מקבלים את המכנה המשותף ביניהם או לא. תוספות שואל מה מדובר פה, מה מבחינת הבן אדם, כל העדים פה מתווכחים והוא מה הוא אומר. אז הוא אומר, מה מדובר? אם הוא שותק, שתיקה כהודעה. אז הוא אומר שהוא מכחיש, הוא לא מודיע לאף אחד, או שהוא לא יודע. או שהוא שותק, ואם שתי הכיתות ביחד, אז זה לא שתיקה כהודעה, כי הוא בעצם, הוא בעצמו מבולבל בין שניהם, אז הוא, זה שהוא שותק זה לא אומר כלום.
הרב, אני רואה שבית הלל קבוע מחמירים בנושא נזיר.
יפה.
וגם באוויר דרך ארץ הים, זה לא קשור לנזיר, אבל לא הלכה לא כמותם, אלא כבית שמיים.
מתניתין דלא כאיתנה, המשנה שלנו סותרת או לא מסכימה לתוספתא. תוספתא אומרת שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן אומר שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל לשתי קטעי עדים, שאם אחת אומרת 2 ואחת אומרת 5, יש בכלל 5-2. על זה בית שמאי מסכימים לבית הלל. אמר לחלקו, על מקרה שכת אחת אומרת 1, שכת אחת, אחד אומר 2 ואחד אומר 5. בתוך הכת האחת יש ויכוח. לא שיש לי שתי כתות, אלא שני עדים בתוך עצמם מתווכחים. זה בית שמאי אומרים, תשמע, אין לי פה שני עדים, השני עדים שרבים אחד עם השני, זה לא נקרא עדות. ובית הלל אומרים, לא, גם שני העדים האלו, הם מסכימים על משהו אחד, יש בכלל 5-2, נקודה. אמר רב, הכל מודיעים במונה. אם אדם מונה, נחלקה העדות. זאת אומרת, אם אחד אומר 2, אחד אומר 2 ואחד אומר 5, אז זה אמרנו שהם מסכימים. אבל אם... אחד, אם אומרים מונה, אז אין הסכם. מה הכוונה? אמר לי אברהם על המחיסדה, מה היא אמר? מה הכוונה מונה? אם תאמר שאחד אומר 5, והוא אומר ולא 2, זאת אומרת, הוא מתווכח, הוא אומר לא, ואחד אומר 2 ולא 5, המכחשי ההדדי. אתה רואה שהם, ברור שנחלקה העדות, הם רבים אחד עם השני, אז מה השאלה? הם לא יכולים להצטרף. אלא שאחד אומר 1 ו-2, ואחד אומר 3, 4, 5. אז אחד אומר ככה ואחד אומר ככה. למה לי? למה צריך לומר את המקרה הזה? שאתה יש לומר חמיר תאמר רב, אם יש שני קטעי עדים, שאחת אומרת 2 ושני אומרת 3-4-5, נחלקה עדות. אם זה עד מול עד, אז ברור שתחלק העדות. הגמרא אמרה במערבה, אין הכחשה במונה. אם אחד אומר 1-2 ואחד אומר 3-4, זה לא נקרא הכחשה, כי הם בעצם לא מתווכחים, הם מתווכחים אבל הם מסכימים על חלק מהדברים, ולכן מודים במונה שבמקרה הזה לא נחלקה העדות. סליחה, שלפי רב הם לא נחלקה, אבל רב לפי רב כן נחלקה העדות. אז יש פה אם כן ויכוח בין רב, יש פה ויכוח בין רב לבין המערבה, מה עושים, אם זה נקרא הכחשה או לא. אז המערבה אומרים שאין הכחשה במונה, ורב אומר שכן. איך לפרש את הדברים שלהם? לפי המפרש, יש פה מחלוקת גרסאות, הראש לא גורס את זה, אבל המפרש אומר ככה, המפרש אומר, אם יש לי שתי קטעי עדים, אנחנו אומרים שלפי רב נחלקה עדות, אז במקרה שיש רק, שאין שתי קטעי עדים, אלא בתוך העדות עצמה, ברור שנחלקה עדות. כאילו כמו קל וחומר כזה, ברור שיש לנו גם תחלק העדות, כי יש פה בתוך העדות עצמה יש התנגשות. טוב, בשורות טובות, בהצלחה לכולם.